שלום וברכה, נלמד את השיעור היומי ברמב״ם ואנחנו עוסקים בספר זמנים בהלכות שבת בפרק 15 ובו 22 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, עומד אדם ברשות הרבים ומטלטל ברשות היחיד כולה, ועומד ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, ובלבד שלא יציא חוץ לארבע אמות, ואם מוציא, פטור, מפני שהוא ברשות אחרת. וכן עומד אדם ברשות היחיד ופותח ברשות הרבים, כלומר נוטל המפתח שברשות הרבים ופותח שם את החנות, ברשות הרבים ופותח ברשות היחיד, כלומר במפתח המונח שם, בהמה שהייתה רובה בחוץ וראשה בפנים, אובסין אותה, כלומר מאכילים אותה הרבה על כורחה, ואין חוששים שמה יימשך אחרי פרתו, ויוציא את הדלי החוצה לרשות הרבים, ובגמל, עד שיהיה ראשו ורובו בפנים, הועיל וצברו ארוך. בגמל מכניסים את המאכל לפיו, עד שיהיה ראשו ורובו בפנים, הועיל וצברו ארוך, יכול להימשך אחר צברו וחוששים שיוציא לרשות הרבים אם אין ראשו ורובו בפנים. הלכה ב', לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים. ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד, אלא אם כן הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. במה דברים אמורים? כשהיה שותה בכלים נעים שהוא צריך להם, גזרה שמה יוציאם, כלומר יביאם לרשות שהוא עומד בה. אבל אם היו כלים שאינם נעים, שאינו צריך להם, או שהיה בור בקרמלית שלא גזרו בהחקה, אף על פי שהכלים נעים, מכניס ראשו בלבד ושותה במקומו, ואף על פי שלא הכניס ראשו ורובו. הלכה ג', עומד אדם ברשות הרבים וקולט, כלומר מקבל מן האוויר, מן המים המקלחים, מן הצינור או מן הכותל ושותה. כי אוויר למעלה מעשרה טפחים ברשות הרבים, מקום פטור הוא. ובלבד שלא ייגע בצינור לקרב את הכלי לצינור או בכותל ויקלוט מעל גבם, ואם נגע, אם היה מקום שנגע בו למעלה מעשרה בפחות משלושה, סמוך לגג, שכל פחות משלושה כלבוד כמחובר, והרי הוא כאילו קלט מן הגג שהוא רשות היחיד. הרי זה אסור, שנמצא כעוקר מעל הגג שהוא רשות היחיד. וכן אם היה בצינור ארבעה על ארבעה, בין שהיה הצינור בתוך עשרה ודינו ככרמלית, בין שהיה למעלה מעשרה ודינו כרשות היחיד, וקלט ממנו מים, הרי זה אסור. ולמה אינו חייב חטאת אם נגע בצינור וקלט ממנו מים? מפני שלא נחו המים, אלא הרי נזחלין והולכין, ואינו חייב במוסים מרשות לרשות, אלא אם עקר ממקום שנח החפץ. הלכה ד', זיז והוא קצה היוצא מן הכותל שלפני החלון, יוצא באוויר של רשות הרבים. אם היה למעלה מעשרה טפחים שהוא מקום פטור, מותר להשתמש עליו, שאין רשות הרבים תופסת אלא עשרה טפחים. לפיכך מותר להשתמש בכל הכותל עד עשרה טפחים התחתונים, כי במקום פטור מותר להשתמש. הלכה ה', במה דברים אמורים שמותר להשתמש בזיז? כשהיה זיז אחד יוצא באוויר, אבל אם היו יוצאים בכותל שני זיזים, זה למטה מזה, השייכים לשני בני אדם, אבל פי ששניהם למעלה מעשרה, אם יש בזיז העליון שלפני החלון רוחב ארבעה על ארבעה, אסור להשתמש עליו, מפני שהוא רשות בפני עצמו. והזיז שתחתיו רשות אחרת, ואסור זה על זה שאין שתי רשויות משתמשות ברשות אחת. הלכה ו', אין בעליון ארבעה ואין בתחתון ארבעה משתמש בשניהם, וכן בכל הכותל עד עשרה טפחים התחתונים, שהוא מקום פטור. היה בתחתון ארבעה ובעליון אין בו ארבעה, אינו משתמש בעליון אלא כנגד חלונו בלבד, שהוא כזווית החלון והרחבתו, ודינו כחורי רשות היחיד, כמבואר למעלה בפרק י' ד' הלכה י'. אבל בשאר הזיז שבשני צדדי החלון אסור להשתמש מפני זה שתחתיו, שחלק רשות לעצמו, ואוסר על העליון להשתמש שלא כנגד החלון, לפי שאוויר התחתון שהוא רשות היחיד, עולה עד לרקיע, והעליון באווירו של תחתון. למה הדבר דומה? למוציא זיז לחצר חברו, שאסור להשתמש בו בכלים ששבתו בתוך ביתו עד שיערבו. הלכה זין, כל זיז היוצא על אבי רשות הרבים שמותר להשתמש עליו, בין שהוא רחב ארבעה, בין שאינו רחב ארבעה, כשהוא משתמש בו אין נותנין עליו ואין נוטלין ממנו, אלא כלי חרס וזכוכית וכיוצא בהן, שאם יפלו לרשות הרבים יישברו, אבל שאר הכלים והאוכלים אסורים, שמה יפלו לרשות הרבים ויביאם, ודווקא בזיז וכיוצא בו, אבל דבר רחב כגג שהמשתמש עומד שם עם הכלי, מותר להשתמש בכל הכלים. הלכה ח' שני בתים בשני צידי רשות הרבים, זרק מזו לזו למעלה מעשרה, פטור ומותר לכתחילה, והוא שיהיו שניהם שלו או שיהיה ביניהם עירוב, שאם היו הבתים שייכים לשני בני אדם ולא עשו עירוב, אסור מדברי סופרים לטלטל ברשות היחיד, ואפילו בגדים וכלי מתכות מותר לזרוק, כיוון שהמקומות מכוונים זה מול זה, אינו צריך לאמן ידיו לזריקה שלא ייפול החפץ למטה, ואם היה זה למעלה מזה ולא היה בשווה, אסור לזרוק בגד וכיוצא בו שמה ייפול ויביאנו, ואם המקום שביניהם לא היה רשות הרבים אלא קרמלית, מותר אפילו בית אחד גבוה מחברו, אבל כלי חרס וכיוצא בהן זורק. הלכה ת' בור מים מכונסים ברשות הרבים וחלון על גביו בכותל מול הבור, הבור וחולייתו, כלומר ציבור האפר אשר מסביב לשפת הבור, מצטרפים לעשרה ונמלאים ממנו בשבת. במה דברים אמורים? כשהיה סמוך לכותל בתוך ארבעה טפחים שאין אדם יכול לעבור שם. אבל אם היה מופלג, אין ממלאים ממנו, אלא אם כן הייתה חולייתו גבוהה עשרה, שנמצא דלי כשיצא מן החוליה, יצא למקום פטור. ומותר לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור. הלכה י' השפעה ברשות הרבים גבוהה עשרה טפחים וחלון על גבה, שופכין למים בשבת. שמותר לטלטל מישות היחיד לישות היחיד דרך מקום פטור. במה דברים אמורים? בהשפעה של רבים שאין דרכה להיפנות, אבל של יחיד אין שופכין עליה, שמה תתפנה בחול, ונמצאו שופכין כדרכם בישות הרבים כרגלם לפני הפינוי. הלכה י' אמת המים שהתעלה לא רחבה יוצאת מהמעיין, שעוברת בחצר, נכנסת לחצר מצד האחד ויוצאת מצד השני בתעלה שתחת הכתלים, אם יש בגובעה בעומק המים 10 טפחים וברוחבה 4 או יותר על כן עד 10 אמות, בשיעור זה נעשו המים רשות קרמלית לעצמם גם בתוך החצר, אין ממלאים ממנה בשבת, אלא אם כן עשו למחיצה גבוהה 10 טפחים בכניסה וביציאה, ואם אין בגובה 10 או שאין ברוחבה 4, ממלאים ממנה בלא מחיצה. רבי יהודה אומר, כותל שעל גביו של החצר, תדון משום מחיצה ואין צורך במחיצה מיוחדת. אמר רבי יהודה, מעשה באמת המים שהייתה בה מאבל, שהוא שם מקום לציפורי, והיו ממלאים אמינה בשבת על פי הזקנים. אמרו לו חכמים, מפני שלא היה בה קשיור, שלא הייתה עמוקה 10 ורחבה 4, שנה חולקת רשות לעצמה להיות קרמלית, בתוך רשות היחיד. הלכה י"ב, היה ברוחבה של לשון ים הנכנס לחצר דרך פרצת הכותל יתר מ-10 אמות, אף על פי שאין בגובה 10, אין ממלאים ממנה עד שיעשה לה מחיצה, שכל יתר על 10 פרצה היא ומפסד את המחיצות. ומהו לטלטל בכל החצר? אם נשאר מצד הפרצה פס מכאן ופס מכאן בכל שהוא להיכר מחיצה, או פס רוחב 4 טפחים מרוח אחת, מותר לטלטל בכל החצר, ואין אסור אלא למלות מנעמה בלבד. בתוספות הקשו, אם הפס נחשב למחיצה לעניין דלתול בחצר, למה לא יחשב מחיצה להתיר למלא מים ממנו? ותרצו שלעניין דלתול המחיצה ניכרת לבני החצר, אבל למלא מים ולהכניס לבתים אסור, שהבתים רחוקים במחיצה ואין היכר להתיר. אבל אם לא נשאר פס כלל, אסור לטלטל בכל החצר, שהרי נפרצה חצר לים שהוא קרמלית. דעת הראב"ד שיש חילוק בין דין אמת המים העוברת בחצר לבין לשון ים הנכנס לחצר. שאמת המים הזורמת ממעיין ועוברת בחצר היא רשות בפני עצמה, ולכן צריכה מחיצות מיוחדות, מלבד מחיצות החצר שעוברת תחתיהן כדי לחללה ברשות היחיד. מה שאין כן בלשון ים הנכנס לחצר, מכיוון שהמים עומדים בחצר, הרי הם כמים שנשפחו ואינם אסורים, אלא אם כן יפרצו מחיצות החצר, שאינן יכולות להתיר אותם. וכן דעת הריטב"א ושאר ראשונים, ובמגיד משנה כתב, ואין דברים אלה מצויים כדי להאריך בהם. הלכה י' ג', ואך מעמידין את המחיצה במים, אם הייתה למעלה מן המים, צריך שיהיה טפח מן המחיצה יורד בתוך המים, כלומר שוקע בתוכם כדי לחלק בין המים שבחוץ, שהם קרמלית, למים שבפנים. ואם הייתה המחיצה כולה יורדת בתוך המים, צריך שיהיה טפח ממנה יוצא למעלה מן המים, כדי שיהיו המים שבחצר מובדלין, שתהיה ניכרת המחיצה המפסיקה. אף על פי שאין המחיצה מגעת עד הקרקע, הואיל ויש בה 10 טפחים, הרי זו מותרת ונקראת מחיצה תלויה, ואמרו בגמרא, אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים. קל הוא שהקלו חכמים במים, ולא התירו מחיצה תלויה אלא במים בלבד, שאיסור טלטול במים מדבריהם, והקלו במחיצה, שאינה אלא כדי לעשות הכר. הלכה י"ד, אמת המים העוברת בין החצרות, ובתים מכאן ומכאן על שפתה, וחלונות פתוחות אליה, אם אין בה כשיעור, עומק 10 ורוחב 4, שינה נחשבת כקרמל, שלא נחשבת קרמלית, משלשלים דלי מן החלונות וממלאים ממנה בשבת. במה דברים אמורים? בשינה מופלגת, שינה רחוקה מן הכותל 3 טפחים. אבל אם הייתה מופלגת, הייתה רחוקה מן הכותל 3 טפחים, אין ממלאים ממנה, אלא אם כן היו פסים יוצאים מן הכתלים מכאן ומכאן, שנמצא האמה כאילו היא עוברת בתוך החצר. הלכה ט"ו, קצוצרה גזוסטרה, שהיא למעלה מן הים, וחלון בתוכה על גבי המים, אין ממלאים ממנה בשבת, אלא אם כן עשו מחיצה גבוהה 10 טפחים על גבי המים כנגד החלון שבקצוצרה. שאז אנו אומרים, גוד אסיק מחיצתה, משוך ועלית המחיצה למעלה עד הגזוסטרה, וכאילו הגיעה מחיצה לנקב שבגזוסטרה ודווקא בה, ותהיה השאיבה תוך המחיצה, או תהיה המחיצה יורדת מן הקצוצרה כנגד המים, ורואים אותה כאילו ירדה ונגע עד המים, וכשם שממלאים מזו שעשו למחיצה, כך שופכים ממנה על הים, שרי על הקרמלית אין שופכין. וכיוון שאיסור השפיכה לקרמלית הוא רק מדי רבנן, די במחיצה זו בלבד. הלכה ט"ז, חצר שהיא פחותה מ-400 על 400, אין שופכין בתוכה מים בשבת, מפני שהם יוצאים לרשות הרבים במהרה, כי שיערו חכמים שכל אדם צריך לתשמישו בכל יום שעתיים מים בערך, ושיעור זה נבלע בקרקע של 400. אבל אם החצר היא פחותה משיעור זה, המים שוטטים ברשות הרבים מכוחו. לפיכך, צריך לעשות דגומה מחזקת שעתיים, שזה 12 קבים בתוך החצר, או ברשות הרבים בצד החצר, כדי שיהיו המים נקבצים בתוכה. ואז אפילו אם יצאו לרשות הרבים, אין בכך כלום, שהרי אין כוונתו לכך. וצריך לבנות עליה כיפה מבחוץ, לבנות עליה כיפה, כיסוי חצר, שבצורת קשת מבחוץ, כדי שלא תראה הארוכה הזאת ברשות הרבים, שעל ידי הכיסוי נעשית הגומה כחורי רשות היחיד, שדינם כרשות היחיד, ומותר לשפוך שמה את המים. וחצר ואכסדרה מצטרפים לארבע אמות, וכמה הוא המקום שמחזיק סעתיים? חצי אמה על חצי אמה ברום שלושה חומשי אמה. הלכה י' זין. הייתה ארוכה פחותה מסעתיים, שופכין לה במלואה, עד שתתמלא. הייתה מחזקת סעתיים, שופכין לה אפילו 60 סעה של מים, ואף על פי שהמים יתגברו ויפוצו מעל הגומה לחוץ, כיוון שמן התורה אין איסור לשפוך לתוך החצר, גם אם יצאו לרשות הרבים, ורק חכמים גזרו שלא ישכח ויוציא את המים לרשות הרבים, וכיוון שעשה גומה, יש לו היכר ולא ישכח. במה דברים אמורים? בימות הגשמים שהחצרות מתקלקלות, ואין אדם מקפיד על לכלוך חצרו ולא מתכוון שיצאו החוצה, וסתם צינורות מקלחין, ולא יבואו הרועים לומר שזה משתמש ברשות הרבים, והמים יוצאים מכוחו ברשות הרבים. אבל בימות החמה, אם הייתה מחזקת סעתיים, אין שופכין לה אלא סעתיים. הייתה פחותה מסעתיים, אין שופכין לה כל עיקר, כלל, ואפילו לא כמידה שמכילה אגומה, שמעבו לשפוך סעתיים, שיעור תשמישו של אדם בינוני ליום. הלכה י"ח, ביב, והוא חריץ העשוי לקלח שופכים שבחצר לרשות הרבים, ששופכים לו מים ונזחלים והולכים תחת הקרקע ויוצאים לרשות הרבים, וכן צינור ששופכים על פיו מים ונזחלים על הכותל ויורדים לרשות הרבים, אפילו היה אורך הכותל או אורך הדרך שתחת הארץ מהאמה אסור לשפוך על פי הביב או על פי הצינור, מפני שהמים יוצאים מכוחו לרשות הרבים, אלא שופך חוץ לביב ואין יורדין לביב. הרמב"ם פוסק כחכמים, אבל הראש ושאר הראשונים פסקו כרבי אליעזר בן יעקב, ביב שהוא כמור מכוסה 400 ברשות הרבים, שופכים לתוכו מים בשבת וכן דעת האחרונים. הלכה יוטט, במה דברים אמורים? בימות החמה, אבל בימות הגשמים שופך ושונה ואינו נמנע, שסתם צינורות מקלחין הם, ואדם רוצה שיבלו המים במקומם. היה שופך על פי הביב והמים יוצאים לקרמלית, הרי זה מותר, ואפילו בימות החמה, שלא גזרו על כוחו בקרמלית. לפיכך מותר לשפוך על כותלי הספינה, והם יורדים לים. וכותב בתשובות הרמב״ם, ומותר לשפוך מים על שפת הספינה, והם יורדים ממנה לים או לנהר, לפי שכוחו בקרמלית לא גזרו. הלכה כף, לא ימלא אדם מים מן הים שהוא קרמלית והוא בתוך הספינה, אלא אם כן עשה מקום ארבעה על ארבעה יוצא מן הספינה לים. במה דברים אמורים? כשהיה תוך עשרה, אבל אם היה למעלה מעשרה מן הים, שאז מטלטל מקרמלית לרשות היחיד דרך מקום פטור, מוציא זיז כלשהו ועושה בו נקב וממלא, שהרי דרך מקום פטור ממלא ולא צריך לזיז זה, אלא משום מכר. משמע שהזיז חלול באמצעיתו, ודרכו משלשל כליו וממלא. אבל דעת האחרונים, כיוון שכל עיקר הזיז הוא רק להיכר, יכול למלא אפילו שלא במקומו. ובתשובות הרמב״ם, כתב הרמב״ם, הולך על מים שהוא קרמלית, אסור לדלות ממי הים או הנהר מן הספינה, או לשפוך מים או זולתו מן הספינה לים. לפי שהוא טלטון מרשות היחיד לקרמלית או מקרמלית לרשות היחיד, ולפיכך הוא אסור אלא שיוציא זיז כלשהו עד שיהיה בו יותר וישתמש עליו, ובלבד שיהיה בין הזיז ובין שטח המים יותר מעשרה טפחים, כדי שיהיה תשמיש מקרמלית למקום פטור. אבל אם היה בין הזיז ובין שטח המים עשרה טפחים או פחות, צריך להיות בו ארבעה על ארבעה, ואחר כך יהיה מותר לדלות מים באמצעיתו או שופך מים ממנו לים. הלכה חפה לף, הקורא בספר בקרמלית ונתגלגל מקצת הספר שעשוי כמגילה לרשות הרבים ונח שם, ומקצתו בידו, אם נתגלגל לחוץ לארבע אמות, הופכו על הכתב ומניחו, גזירה שמה ישמט כולו מידו ויעבירנו ארבע אמות. אף על פי שאסור להפוך כתבי הקודש, התירו להפוך כאן כדי למנוע ביזיון גדול מזה. נתגלגל לתוך ארבע אמות, גוללו אצלו. וכן אם יתגלגל לרשות היחיד, גוללו אצלו. היה קורה ברשות היחיד ונתגלגל לרשות הרבים, אם נח בה, הופכו על הכתב, שאסור להביאו אצלו מרשות הרבים לרשות היחיד. ואם לא נח, אלא היה תלוי באוויר רשות הרבים ולא הגיע לארץ, גוללו אצלו. ואם הגיע תוך שלושה טפחים סמוך לארץ, חשוב כמונח על הארץ. הלכה כ"ב, המעביר קוץ כדי שלא יזוקו בו רבים, אם היה ברשות הרבים מוליכו פחות מארבע אמות, עד שיסלקנו לצידי רשות הרבים. ואם היה בקרמלית, שאיסור טלטול בה מדי רבנן, מוליכו כדרכו בעקירה אחת, אפילו מאה אמה. וכן מי שישריח ונתבזה יתר מדי ולא יכלו שכנים לעמוד, מוציאים אותו מרשות היחיד לקרמלית, כי הוא מתבזה בין החיים ומתבזים ממנו, וגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, שהוא לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. לכן התירו כאן איסור דרבנן הנכלל בלב זה. היורד לרחוץ בים, כשהוא עולה מנגב עצמו, שמא יעביר מים שעליו 400 בקרמלית. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר זמנים הלכות שבת בפרק ה-15.